טוב, ערב טוב, הזמן הגיע. בפעם הקודמת, לפני שבועיים, דיברנו על כך שהיום נלמד את פרק ג', נתתי לו הקדמה חגיגית שהסבירה על החשיבות ועל הייחודיות של הפרק הזה. אמרתי לכם שנביא לכם דף שבאמצעותו יהיה קל עלינו ללמוד את הדברים. אז הנה הדף פה לפניכם, כל אחד מתבקש לקחת אחד להעביר הלאה. יש פה מספיק, אני מעריך לכולם. ואם יהיו עודפי ייצוא תחזירו אותם. בכל מקרה, אנחנו רוצים באמצעות הדף הזה ללמוד ולהבין טוב יותר את פרק ג', שכפי שכבר אמרנו, המיוחד שבו זה שהוא מתאר לנו את בניית חומת נחמיה. החומה בעצם לא הייתה יש מאין, היא הייתה יש מיש, במובן הזה שהחומה הזאת הייתה קיימת, אלא שכפי שראינו בדיווח של פרק א' שדיווחו לו מארץ יהודה, שהם נמצאים במציאות של מצוקה, הם נמצאים במציאות שהתנפלו עליהם אויבים, והאויבים הללו שהתנפלו עליהם בעצם יצרו מצב שבו, בבקשה, ויש אויבים שיצרו מציאות של מצוקה, בבקשה, מצוקה ביטחונית, כי הם פגעו, שרפו חלק מהחומה, הרסו חלק מהחומה. וכפי שכבר הזכרנו, הפעולה הראשונה שנחמיה החליט ללכת עליה היא הפעולה הביטחונית, כי יש עוד בעיות כפי שנראה בהמשך, וחלקם כבר הזכרנו ומנינו. אבל הבעיה הייתה שלא יכול היה נחמיה לטפל בכל הבעיות בו זמנית, וכשהוא עושה סדרי עדיפויות במה להתחיל, הוא מעדיף להתחיל במשהו שיש עליו קונצנזוס, שאין עליו ויכוח, והוא הולך בדיוק על התהליך הזה של בניין חומה, שעליו אין ויכוח. עכשיו, התוואי של החומה פה הוא תוואי שעולה לפי עיר דוד, כפי שאפשר לראות פה במקרא. אז יש לכם פה מצד שמאל למעלה, הדברים הולכים על, לפי נחמיה ג', חומת ירושלים בימי נחמיה תוואי משוער. יש פה קו מקווקף של חומת הר הבית כיום, דהיינו של ההר, לא של העיר. יש פה גם של העיר, אתם רואים אותו גם כן מסביב בצורה יותר ככה קווקובית, תכף נראה. כאשר יש אתרים בירושלים של ימינו כדי להשמות את הדברים, וזה מופיע בסוגריים מרובעות. יש לכם בתוך מלבנים כאלה שמות בוני החומה לפי סדר הופעתם בנחמיה פרק ג', כאשר אפשר לראות שתיאור הדברים מתחיל במספר אחד. מספר אחד כפי שהם יכולים לראות הוא מצד ימין. אתם רואים מצד ימין של הדף בצד הצפוני של העיר, כאשר יש לכם מלבן מספר אחד מזהים, כאשר יש אלישיב הכהן גדול ואחיו הכהנים. כפי שתראו, מכל מלבן כזה יוצאים שתי קרניים, שני קווים, כאשר הם מסמנים את תחום הגזרה שעליו הייתה ממונה כל קבוצה. למשל, אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, שכפי שאתם רואים הם גרים בסמיכות למקדש, להר הבית, ואתם יכולים לראות שהם ממונים ממגדל חננאל עד שער הצון. אתם רואים? זה הקטע. כאשר המקומות וכולי, זה לא לגמרי מדויק, אלא זה משוער. כאשר אנחנו יכולים להיות ככה תחנה אחרי תחנה, שתיים זה אנשי ריחו וזכור ונמרי, שהם היו אחראים ממגדל המאה עד שער הדגים או שער אפרים. בני הסנאה, חבורה מספר 4, אחראים על שער אפרים בלבד. לאחר מכן יש לכם קבוצות נוספות שהן אמונות על גודל של 400 אמה. שוב, כל הנתונים האלה כפי שתכף תראו מופיעים בכתוב, והם ממונים על הקטע הזה וכן הלאה על זו הדרך. אז כדי שהדברים יהיו ברורים, יש לכם פה את המפה שנוכל לעקוב באמצעותה את אחרי הדברים. אנחנו נקרא את הדברים, רק קודם לכן כמה תובנות. אין לי יותר דפים בינתיים, הספסתי, אני יודע, נדמה לי 30, לא יודע בדיוק כמה חברים יש לנו פה כי לא קוראים שמות. תסתכל בינתיים בשפוט, יש לי אחד איתי, אני אתן לך אותו אחר כך אם תרצה. בכל מקרה, זהו, האם יש אנשים שאחר כך לא רוצים את זה, שלא יזרקו את זה פה, חבל על הדפים, יחזירו לי, יש מה לעשות עם זה. אז בפעם הבאה אני אדפיס פחות, כי אני למד את זה. בכל מקרה, אנחנו מוצאים פה את התיאור. עכשיו כמה מילים לגבי המפה וההתמצות. אתם רואים שכל מי שהיה בעיר דוד לטייל במסגרת זו או אחרת, יודע שזה החלק שנמצא בחלק השמאלי. היינו הדרומי, הצפון נמצא פה בצד ימין, בצורת ה... עוד פעם?
סילואן לא
נמצאת אפשר, המקרא? סילואן לא. סילואן נמצאת בחלק המזרחי.
זה לא הרזיתים?
מה זה?
זה לא הרזיתים?
הסילואן זה הרזיתים, והסילואן זה בעצם שלוחה של הרזיתים. זה שלוחה של הרזיתים. מה זה? מה זה עוד פעם?
היום הכפר סילואן הערבי שיש שם
התיישבות. לא. קודם כל, הכפר סילואן נמצא... יש בו התיישבות ליד איפה שכתוב שם 20 שלון בין כל זה שפלך שר חצי פלך המצפה, תראה שם יש התיישבות יהודית, שם זה בתי התימנים, זה מעבר לנחל קדרון, כאשר עיר דוד נמצאת בשלוחה הזאת שאתם גם רואים אותה עכשיו, ואיפה שיש את המקרא, איפה שיש שם את המקרא ירושלים וכן וכולי, כל מה שכתוב ממני חמיה, זה איפה שהיום הר ציון, הר ציון. בסדר? כאשר שער האשפות, אתה יכול לראות את שער האשפות עכשיו, יש ככה, יש את נחל קדרון, שזה נחל אכזב, זה פשוט הוואדי העמוק הזה, כאשר הגיא זה הטרופאון, זה מה שנכנס אחרי כן בשער האשפות של היום, אתה יודע, שער האשפות, מעל המילה הגיא, ומשם מגיעים לרחבת הכותל, ומרחבת הכותל, אם אתה הולך לעבר הרובע המוסלמי, יש שם רחוב הגיא, גם ברובע היהודי וגם ברובע המוסלמי, זה הטרופאון של היום. אם אתה הולך ברובע המוסלמי על הימינה, אתה מגיע לשער שכם של היום, לשער שכם של היום. אם אתה עולה יותר למעלה משער האשפות לעבר התוואי המקווקו הזה, אתה מגיע לשער ציון. אם אתה מטל בתוך הרובע היהודי, אתה מגיע לקטע מן החומה הרחבה בתוך עיר דוד, אתה הולך שם בתוך עיר דוד, בתוך החפירות הארכיאולוגיות, אז יש לך פה את הקטע איפה החומה הרחבה שנדלקה בחפירות שם, כן, שאתה הולך שם בתוך הרובע היהודי. זהו פחות או יותר, כן, הדברים העיקריים, אני יודע, זה שכתוב המילים הרובע היהודי, זה פחות או יותר איפה ששם ישיבת הכותל, אני יודע, משהו כזה פלוס מינוס. אוקיי? זהו. טוב, אז אנחנו עכשיו ננסה לעקוב אחרי הדברים, כן? ובואו נסתכל בפרק ג' ויקום, אחרי שהוא בסוף הפרק הקודם, כפי שראינו, מנופף ביד רמה את כל השותפים שכביכול רצו לעזור לנו, אותם אויבים. פרק ג' פסוק א', ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים. וזה מה שאמרנו מספר אחד, והמספרים הולכים לפי הסדר של הופעתם פה בפרק. ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצון, המה קידשו ויעמידו דלתותיו, כפי שכבר אמרנו, שער ודלתות, זוכרים? דיברנו בפעם הקודמת, השער הוא החלל בתוך החומה, הדלת זה מה שסוגר על החלל הזה, ועד מגדל המאה קידשו עד מגדל חננאל. אז יש לכם פה את הקטע, כן, ממגדל המאה עד מגדל חננאל, זה החלק שבו אלישיב הכהן גדול ואחיו עושים. ועל ידו בנו אנשי יריחו, ועל ידו בנה זקור בן אמרי. אז יש לכם פה בשתיים ושלוש את החבר'ה. ואת שער הדגים, כן, אז בקטע שבין שער הצון לשער הדגים, בנו אלה, ואת שער הדגים עצמו, בנו בני הסנאה. הם מכירו וימידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו. הלאה, ועל ידם החזיק מרמות בניה בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משזבאל, הם החזיק צדוק בן בענה, ועל ידם החזיקו התקועים, זה חבורה מ-5 עד 8, ואדיריהם לא הביאו צברם בעבודת אדוניהם, זאת אומרת, היו שם חבר'ה שהתפרפרו מהעבודה, לעבורות הגיוס הכללי של נחמיה. ואת שער הישנה, כן? שער הישנה, זה, אתם רואים אותו אחרי העיקוף הזה, החזיקו יהוידע בן פסח ומשולם בן בסודיה, הם מכירו ויעמידו על דותיו ומנעוליו ובריחיו. כן? אז יש לנו פה את הקטע הזה, זה שער הישנה. ועל ידם החזיק. אז אמרנו, בין, הבדל בין בנה לבין החזיק. בנה זה בנייה שהכל היה ערוץ, צריך לבנות אותו מתחילתו. החזיק זה כמו חיזק, צריך לחזק את החובה. לנו, התשתית הייתה קיימת, רק הייתה במציאות לא טובה, צריך לשפץ אותה, לשפר אותה. כן? מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גאון והמצפה, לכיסאי פחת עבר הנהר. עכשיו שימו לב שזה הכיוון שממנו מגיעים, כי אני מגיע מן הכיוון הזה, הצפון מערבי, זה המקום שממנו מגיעים מגבעון, זה המקום שמגיעים ממצפה. כמו שהתקועים מגיעים, כשהם עולים מנחל קדרון, הם מגיעים מהצד הזה. במילים אחרות, כפי שאמרתי לכם, כל פעם אנחנו מוצאים שהאנשים שהם מחוץ לירושלמים, הירושלמים בונים קרוב לביתם, איש, עוד נראה את הביטוי הזה, איש נגד ביתו, כי כפי שהסברנו, כשאדם אחראי על קטע של חומה מול הבית שלו, הוא יעשה מאמץ מאוד רציני שהבנייה תיבסה בצורה המיטבית, כדי שמול הבית שלו לא יהיו פדיחות. אז באמת אתם רואים שאלישיב הכהן הגדול, שגר ליד בית המקדש, ליד הכניסה לבית המקדש, אז הכהנים הם בונים לידיהם, הם אחראים על זה. עכשיו אנחנו מוצאים גם כאלה שהיו לפי מלאכות. למשל בפסוק ח', על ידו החזיק עוזיאל בן חריה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן ערקחים, ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה. דהיינו הם חיזקו את העיר, את החומה של העיר, עד המקום שנקרא החומה הרחבה. כן, זה התוואי שאת המשיכו יתרו היום, והיה פה חומה בתוך העיר. בכל אופן הם עשו את הדברים האלה. הצורפים והרקחים הם בעלי מלאכה מומחים, ומשפחות התמחו בתחום מסוים. ועל ידם החזיק רפיה בן חור שר חצי פלך ירושלים, על ידם החזיק ידיה בן חרומף ונגד ביתו, ועל ידו החזיק חתוש בן חשבניה, מידה שנית החזיק מלכיה בן חרים וחשוב בן פחת מואב ואת מגדל התנורים, ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש שר חצי פלך ירושלים, היא ובנותיו. את שער הגיא, רבותיי, שער הגיא, אתם רואים שער הגיא, שער הגיא זה שער שפונה לעבר הגיא, כן? החזיק חנון ויושבי זנוח. למה? כי יושבי זנוח הם באים מצד מערב, זנוח נמצאת ליד בית שמש, אז מן הצד שהם מגיעים. הם בנו וימידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו, ואלף אמה בחומה עד שער האשפות. היינו משער הגיא עד שער האשפות, ותמיד שימו לב, שער האשפות נמצא בנקודה הדרומית של חומת ירושלים. חומת ירושלים של ימי נחמיה, הנקודה הדרומית של שער האשפות, שער האשפות זה ליד בריכת השילוח של היום, מי שמכיר למטה, איפה שיוצאים מנקבת השילוח לעבר בריכת השילוח, שם היה שער האשפות של אז. שער האשפות של היום, כפי שאתם יכולים לראות, זה בחלק הדרומי של החומה הבנויה עכשיו. בכל זאת למה? כי צד הדרומי הוא תמיד הצד הנמוך של העיר, העיר ברויה בשיפוע מצפון לדרום, ועל כן האשפות, הניקוז של כל הביוב, של כל השפחים, התנקז דרומה, ולכן המקום הזה נקרא שער האשפות. ותלוי מה הנקודה הדרומית ביותר של החומה, שהנקודת הדרומית ביותר החומה הייתה בנקודה של הציור בקצה המילים עיר דוד, אז שער האשפות הוא כאן ליד בריכת השילוח. לעומת תוואי החומה שאנחנו מכירים היום, שהוא תוואי יסודו הרומים שבנו את איליה קפיטולינה, והם בכוונה הותירו את עיר דוד, שהיא הייתה באמת המרכז ההיסטורי של עם ישראל, מחוץ לעיר, וחרשו את העיר. זאת אומרת, הם בכוונה יצרו את המציאות הזאת, כדי, כי התוואי שלהם עובר באמת בצורה לא הגיונית בכלל, הוא עובר למשל באזור הר ציון, באמצע הר ציון, חומה לא עושים באמצע הר, אלא זה היה משהו פוליטי, לא צבאי, שבא לעצור או להפוך את עיר דוד, אאוט, לא במשחק, חרשו אותה, הוציאו אותה מחוץ לתחום כביכול, המקומות, האתרים ההיסטוריים באמת, ואת האזור שהוא, אני יודע, רצו לבנות בו את המרכז שלהם, אז הם העבירו את הדברים לצד. אז זה ההבדל בין שער האשפות העכשווי, כפי כבר אמרתי לכם קודם, מה שמופיע בסוגריים מרובעים הם האתרים העכשוויים, לעומת מה שמופיע ללא סוגריים, שזה בעצם התוואי או השמות המוכרים לנו מתוך נחמיה פרק ג'. ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רחב שר פלך בית הכרם, הוא יבננו ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו. ואת שער העין, שימו לב, יש שער עין ליד שער השפוט, כי ממנו יוצאים לעין, דיינו לעין רוגל, למעיין המשני של ירושלים, ועין רוגל נמצאת בהמשכו של נחל קדרון, לא רחוק מגן המלך, קצת יותר דרומה. את מה?
את המעיין.
בגלל שהמעיין הזה נובע במקום שהוא בתוך הוואדי, ואתה לא יכול לעשות חומה בתוך הוואדי. חומה תמיד עושים בגובה של השיפוע של ההר, כי אחרת יהיה קל להגיע אליה ולנגח אותה וכו'. חומה חייבת להיות במקום שהנגישות אליה מסובך, כי אחרת אתה יכול לקרב אלי מיקוח וכו' וכו'. אתה רוצה במקום כזה של השליטה מהחומה, ושמי שצריך לגשת אל החומה צריך לטפס או לעשות איזשהו מאמץ טופוגרפי, ולכן המעיין תמיד נמצא במקום נמוך, נקודת הנבואה, לכן צריך באופן טבעי להעמיד את כל זה, את החומה שלו על המעיין.
בזמן הצהריים החמיים.
נכון, אז לכן עשו את נקבת השילוח. זאת הייתה הטכניקה, שאו שאתה מגיע בדרך סמויה מן העיר אל מקור המים, או שאתה לוקח את מקור המים ומטה אותו ומביל אותו לתוך העיר. זה בדיוק כל הרעיון של מפעלי המים שיש בכל מיני מקומות של ערים עתיקות, שנועדו בדיוק לדאוג לכך שאנשי העיר הבצורה יהנו מן המים, אילו האויב שצר על העיר מבחוץ יהיה מנוע מלהשתמש במים. אז נעשו טכניקות שונות בהתאם לטופוגרפיה של כל עיר והמיקום של כל המעיין ביחס לעיר, אבל באמת זה האתגר שעומד לנוכח, ובדרך כלל המעיינות נבעו מחוץ לעיר. אז בימים כתקנם יוצאים דרך השערים השונים ומביאים מים לתוך העיר, על ידי כך שסוחבים על הגב, על הראש, עם חמורים את הקדים ומביאים מים פנימה. אבל בחירום שאי אפשר לצאת מחוץ לצפי של החומה, צריך למצוא איזושהי דרך להזרים את המים פנימה, או ליצור מקום שיהיה נגישות תת-קרקעית מתחת לפני השטח אל מקור המים, ומסווים את מקור המים ועוטמים אותו באופן כזה שאנשים שנמצאים מחוץ לעיר לא יצליחו למצוא או להיזון ממנו. בסדר? כן, בבקשה. רוצה לשאול משהו? אוקיי. מוריי ורבותיי, כן, בבקשה.
חומה הרחבה?
חומה הרחבה זה שם של חומה שמופיע גם פה, וזאת חומה שהייתה קיימת כנראה, חומה שנבנתה בימי חזקיהו, שהרחיבו את העיר, והיא בעצם נועדה להכניס לתוך התוואי של העיר. תראה מה שקורה, במקור העיר המקורית הייתה עיר דוד, לאחר מכן בימי שלמה הרחיבו גם את הר הבית והכניסו גם את מה שנבנה לתוכו, אז הוסיפו עוד חומה. לאחר מכן שהרחיבו את העיר עוד יותר בימי פלחי יהודה המאוחרים יותר, הוסיפו עוד חומה נוספת, וזה מה שכתוב, ומקווה עשיתם בין החומותיי, כי יש חומות כמה וכמה. באמת, כשאתה מגדיל את שטח העיר, ואתה רוצה שגם השטח החדש יהיה מאובטח, אתה מקיף עוד חומה, את האזור החדש שלא היה קודם בתוך העיר. אתה לא הורס את החומות הקודמות, למה חבל להרוס אותם? גם זה... בבקשה? החומה הזאת הלכה פחות או יותר עד שער ציון. עד שער יפו, טעות שלי. עד שער יפו. ובשער יפו היא עושה לופ כזה ומגיעה, כמו שאתה רואה פה, אתה רואה את בערך הצפי של החומה של היום פחות או יותר.
גם זה קודש, האם גם זה נחשב חלק מבין החומות כדי מבחינת קודשים?
תכף נדבר על זה, יש על זה פרק י"ב, פרק יפה בנחמיה, נגיע לזה, נדון על זה. בסדר? נדבר על זה שם בדיוק על הנושא, על הנקודה הזאת, כי יש פה טקס שלם שנוגע לנושא הזה, ונשאיר את זה, תשאיר כוכבית, פרק י"ב נדבר על זה, אוקיי? טוב, הלאה, פרק ג' בספר נחמיה, פסוק תדבב, היינו באמצע הפסוק ליד המילה שער עין, נכון? הלאה, החזיק שלון בן כל חוזה שר פלך המצפה, הוא יבננו ויתללנו ויעמיד דלתותיו מנוליו ובריחיו, ואת חומת בריכת השלח, בריכת השילוח. לכן בריכת השילוח, כפי שאתם יכולים לראות, הייתה בדיוק פה בצד הזה לגן המלך. יש לכם פה את גן המלך, כן? כי גן המלך זה תוך האפיק של נחל קדרון. המים שיצרו מבריכת השלוח ישקו את האזור הזה, ושם אפשר היה לפתח איזה אזור פורח ויפה. כנראה שזה כבר דברים שהיו עוד מימי המלכים הראשונים, עוד מימי שלמה. ועד המעלות הירדות מעיר דוד. אז יש לכם פה מעלות הירדות מעיר דוד, והחפירה הארכיאולוגית מצאו שם משהו באזור הזה, ואמרו אולי אלה המעלות הירדות מעיר דוד. כנראה זה היה איזה מין מקום שירגנו שם ירידה מסודרת עם מדרגות ככה מסודרות כדי לצאת שם. אחריו החזיק נחמיה בן הסבוק שר חצי פלך בית צור. אתם רואים בית צור, שבאים אליהם מאזור קרמי צור של היום, אזור גוש עציון, הם מגיעים לאזור הדרומי, ולכן באמת אתה רואה שהם שוב בית צור היא בצד הדרומי או דרום מזרחי, הפינה הדרום מזרחית של העיר, אין כל כך דרומי נטו, הוא קצר, אז בדרום המזרחי, עד נגד קברי דוד. שימו לב, אנחנו יכולים לסמן באיזה אזור בערך נמצאים קברי בית דוד. אתם רואים פה שליד המעלות הירדות מעיר דוד יש קברי בית דוד. זה נמצא פחות או יותר במקום שהיום קוראים לו בית מיוחס, מי שטייל שם בעיר דוד, וממש יש שם מקום שבאמת מצאו. אמרתי לכם נדמה לי בשיעור הקודם שיש חופר אחד שבשנת 1920 קוראים לו ויין, ארכיאולוג צרפתי שחפר בעיר דוד ומצא שם משהו, איזה מתחם קבורה גדול, והבעיה היא שהצדדים שלו פגועים כי מחצבה רומית שבאה בשלב יותר מאוחר פגעה במתחם באופן כללי, יש שם שרידים של מחצבה רומית. זה מתאים למה שאמרתי לכם קודם, שהרומאים הפכו את האזור הזה מחוץ לעיר, ואת האזורים שהם היו כל כך חשובים והיסטוריים מבחינת עם ישראל, הם פשוט הפכו אותו למחצבה, כיסבו אותו בצורה הזאת וכולי. אז אנחנו באמת מוצאים שם רק תשתית של מערכת קבועה גדולה מאוד, וזה בתוך העיר, וזה הציעו, קשה לדעת באופן ודאי, שאולי שם היו קברי בית דוד. הקבורה של מלכי בית דוד החל ממלכים א' בפרק ב', שבו מסופר על דוד שהלך לעולמו ונקבר בעיר דוד, ובהמשך מלכי בית דוד כולם נקברו בקברי בית דוד בתוך החומה. אז כנראה שזה היה שם. נכון שזה שמראים היום בהר ציון את קבר דוד אולי מתקשר למקור שמופיע בתוספתא, שמספר לנו שבימי בית שני שפרצה טהרה פינו את הקברים מתוך העיר, בכלל לא היו קוברים בתוך העיר, אז פינו מתוך העיר והעבירו אותם כנראה מחוץ לעיר באזור הר ציון. אולי את דוד, בגלל חשיבותו כראש השושלת, את קברו סימנו במיוחד ואת עצמותיו פינו בצורה יותר מסודרת. מה קרה עם המלכים האחרים? לא ברור. בכל מקרה, בשלב הראשון קברו בתוך העיר, ויקבר בעיר דוד, כתוב שנקברו בעיר דוד. ברור לגמרי שעיר דוד לא הייתה בהר ציון שהיום עיר דוד, ואז האופציה של קבורה משנית מסודרת במקום אחר בסמוך יכולה לתת, להיות מוסברת על ידי ההסבר שתיארתי עכשיו. אבל הקבורה הראשונית הייתה כנראה בעיר דוד. אם זה המקום על בסיס התיאור הזה, ואם אנחנו הולכים עם תוואי החומה בצורה מאוד מסודרת כפי שאתם יכולים לראות במפה הזו, אז הדבר הזה מאושש את המקום שבו הציעו את העניין. יש דעות כאלה, דעות אחרות, לא משנה כרגע, זה כבר ויכוח ברמה הארכיאולוגית, אבל בהחלט על סמך תוואי החומה והמקומות והשערים השונים, סוף כי אתם רואים שפה מסמך בלתי רגיל מבחינת היסטורית, בתוך המקרא עצמו הכתוב נותן לנו מידע ממש שיטתי, תוואי החומה, איך הוא מתגלגל, כן, ועד הבריכה העשויה ועד בית הגיבורים. יש לכם פה את כל המקומות הללו שהם מפזרים אותם לאורך תוואי החומה. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני, על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קהילה לפלחו. אחריו החזיקו אחיהם בני בוואי בן חנדד שר חצי פלך קהילה, והחזק על ידו עזר בן ישוע שר המצפה מידה שנית מנגד עלות הנשק המקצוע. אחריו וחירה החזיק ברוך בן זכאי מידה שנית מן המקצוע עד פתח בית אל ישיב הכהן הגדול. כן, יש לנו פה עוד, לאט לאט הולכים הלאה והם מראים פה עוד כל מיני, יש פה בתי הכהנים, אתה מקבל פה ממש איזשהו תובנה איפה גרו האנשים השונים. אחריו החזיק מירות בן אוריה בן הקוץ מידה שיפת פתח בית אל ישיב בת תכלית בית אל ישיב. אחריו החזיקו הכהנים אנשי הכיכר, כיכר זה היינו בקעת הירדן. אחריו החזיק בנימין וחשוב נגד ביתם, שוב אנשים נגד ביתו, נגד פה. אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה אצל ביתו. אחריו החזיק בינוי בן בן הדת מידה שיפת מבית עזריה עד מקצוע ועד הפינה. פלל בן עוזאי מנגד המקצוע והמגדל יוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה. אחריו פדיה בן פרוש, והנתינים היו יושבים באופן ישראל עד נגד שער המים. שער המים זה השער שבו יוצאים, אתם רואים לאיפה? לגיחון. זה שער המים. עוד נחזור לשער הזה. בעצם המעיין המרכזי של עם ישראל היה, של ירושלים, היה הגיחון. באמת, האנדרוגן היה מעיין משני. הגיחון היה המעיין המרכזי. זה ממש מתחת, ממש מתחת למרכז המבקרים של עיר דוד שם. כל המקום הזה. עוד שנייה אחת. נגד שער המים למזרח. כן, פה יוצאים לכיוון מזרח. והמגדל היוצא. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית, מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת האופל. האופל הוא בעצם האזור, אתם רואים, שמחבר בין עיר דוד לאזור הר הבית. כן, זה המקום שנקרא האופל. הנתינים שהיו עובדים ומסייעים לכהנים וללווים במקדש גרו בקרבת מקום כדי שיהיו מזמינים למקום העבודתם. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים איש לנגד ביתו, אחריו החזיק צדוק בן אימר נגד ביתו, ואחריו שוב כל הזמן נגד ביתו, נשמע היה בן חיה שומר שער המזרח. אחריו החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף השישי מדן השני, אחריו החזיק משולם בן ברכיה נגד לשקתו, אחריו החזיק מלכיה בן הצופיית בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה, ובין הפינה לשער רצון. למה קוראים לזה שער הצון? כי שם היה שוק של צון כדי לקנות קורבנות לקראת הכניסה לבית המקדש. החזיקו הצורפים והרוכלים. בקיצור, הם סוגרים את המעגל. זאת אומרת, התחלנו בצלע הצפונית של הר הבית ירושלים. לאחר מכן עברנו לצלע המערבית. הצלע הדרומית קצרה מאוד, ולכן עלינו במעלה נחל קדרון לאורך כל התוואי המזרחי של חומת העיר, וחזרנו חזרה לנקודת המוצא. אז עוד לפני שאנחנו הולכים הלאה, שוב, יש פה באמת צווי שלם של כל החומה סביב סביב. החוכמה הייתה, כפי שכבר אמרתי לכם, ללכת ולחלק את צווי החומה כולו, קטעים קטעים, שעל כל קטע מינו אנשים, חלקם הממונים הישירים היו נגד ביתם, כפי שכבר הזכרנו, מנשי ירושלים, שגרו כל אחד בגזרתו, ובאו וסיעו להם, אתם רואים שמות של בית צור ובית הקרם וגבעון וכל מיני מקומות אחרים, ואת כוה וכן הלאה, והם סיעו להם, כי זה לא מבצע פרטי של הירושלים, ירושלים שייכת לאומה כולה, וזה מבצע שחייב להיות מהיר, כפי שכבר הזכרנו, גם בגלל כל מיני, עוד מעט נקרא בפסוק הבא, כל מיני חבר'ה שמחכים בסיבוב לעצור כל בנייה ולהוציא צווי הקפאה, וגם בגלל החורף הממשמש ובא, היה צורך לעשות מבצע מהיר כדי לקבוע עובדות, גם מסיבות פוליטיות צבאיות וגם מסיבות של מזג אוויר, ולכן גויסו, כפי שעוד מעט נראה, כל מי שיכול היה להיות מגויס מארץ יהודה, וכמובן הירושלמים. והמבצע הזה שהיה כמעט חודשיים היה מאוד קשה, מאוד מסיבי ומאוד אינטנסיבי, כדי שיסיימו את הכל בגלל לוח הזמנים הקצר. היעד היה לעבוד בו זמנית לאורך כל תוואי החומה, כי עדיף אם תהיה בעיה, כי תהיה בעיה של לחץ ביטחוני או לחץ מדיני או בעיות אקלים, מזג אוויר, שיתקעו את הבנייה, עדיף לנו שנבנה את כל החומה נניח בגובה של 1.5 מטר, למרות שאולי קו הסיום הוא 8 מטר או 2 מטר, מאשר לבנות חצי חומה בגובה של 8 מטר. זאת אומרת, הרעיון היה שבו זמנית בונים את כל ההיקף, וכל הזמן מתקדמים במקביל בכל ההיקף. ולכן היה צורך לעשות מבצע מאוד רציני, ולארגן את הכוחות באופן חכם, באופן כזה, שכפי שאמרנו שהוא עשה את הסיור המוקדם, דיברנו על זה בסוף פרק ב', הוא הכיר את המקומות, הוא ידע כל קטע של חומה, כמה כוח אדם צריך לו. יש מקומות הרוסים יותר, או יש מקום שצריך לעשות שערים. בקיצור, הערכות מבחינת עוצמת היקף העבודה של להשקיע בכל קטע וקטע, ובהתאם לכך צריך לקצות כוח אדם ולפזר חומרי בניין. ולכן הסיור המוקדם של נחמיה היה מאוד חשוב, היה מאוד קריטי, כדי שאפשר יהיה באמצעותו ללכת ולארגן את הדברים. יש? אז במילים אחרות, מה שאני רוצה לומר, יש פה תיאור מאוד יפה, מקיף, מסביר את ההיגיון של העשייה, וזה רק משקף עוד יותר את חוכמתו הארגונית של נחמיה, שידע לעשות התארגנות זריזה, מהירה, חכמה, כדי שהוא יצליח במבצע הכל כך מסובך הזה שיש לו, כפי שאנחנו יודעים, אויבים, וגם שטינקרים, כפי שראינו בפנים, שידליפו את האינפורמציה, והתוצאה הייתה שהוא חייב לשמור על הדברים סודי ככל שרק אפשר, עד סמוך לביצוע, והמבצע הזה יוצא לדרך, וכו'. תכף נראה. כן, בבקשה.
למה יש את כל הפירוט הזה של כל השמות הספציפיים?
שאלה, זאת שאלה מעניינת. אנחנו בכלל יכולים לשאול את השאלה הזאת בתנך בכלל. למה פעמים הכתוב מספר לנו שמות ומתאר לנו פרטים, פעמים הוא מקצר ואומר משהו כללי בלבד, לפעמים הוא אומר לך בדיוק מה הקדוש ברוך הוא אמר גם בציווי וגם בתיאור של הביצוע, לפעמים הוא מקצר בציווי ומאריך בביצוע, לפעמים הפוך. שאלה מאוד, אין לי תשובה עליה, כי באמת תחסות פה עבודה שיטתית לנסות להסביר אולי משהו, אבל לא יודע, קשה לנו להסביר בכלל בתנך מתי התנך העריך בפרטים, העריך בתיאור, לפעמים הוא מאוד מקצר. מה הקריטריונים? מתי מאוד לקצר? מתי מאוד להעריך? לא יודע, אין לי תשובה לשאלה. כן.
לגבי קהילה.
כן.
זה לא, כאילו מופיע עם דוד משהו באזור פלישתים, אז כאילו, נתחלתי מקום זה לא יוצא טוב.
קהילה באמת מופיעה בחלק שתחיל את דרום הערבי לזה, ואנחנו פה בצד המזרחי, נכון? שאלה, אולי את הקהילה נוספת, אינני יודע, אני אגיד לך. לא יודע. שאלה. כן.
אני רואה פסטר מציור שכתוב שיש בית המלך בתוך הר הבית.
כן. אז לכאורה מה בית המלך, הרי אין לנו מלך. אנחנו פה בזה. יכול להיות שזה שרידים, שרידים של המקומות שבית המלך היה בתקופת בית ראשון.
בתוך הר הבית?
ודאי, היה קרוב לבית הר הבית, ודאי. המרחק בין בית השם לבית המלך היה מרחק קטן מאוד. אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד מקראות. גם ממלאכים, גם מיחזקאל, גם ממקומות נוספים. אין ספק, בית המלך היה קרוב לבית המקדש. המרחק בין בית המלך לבית המקדש היה מרחק קטן מאוד.
והמתחם הזה, אז בעצם של הר הבית היום,
כן.
הוא יותר גדול משהו בתקופת בית ראשון.
הוא לא היה, זאת אומרת, בוא נגיד, החומה שמקיפה את הר הבית היום, היא קצת יותר גדולה מהמתחם של אז, ובאמת הסיבה לכך, באמת הורדוס הגדיל את השטח היום, התפי של היום הוא בעצם משהו שקשור לתקופה של הורדוס, שבאמת גם מילא את הר הבית והגדיל את השטח שלו, הרי שם יש מילוי ככה, ואז באמת חלו שינויים גם בממדים של המרחב. כן, בסדר? סופו של פרק ג', רבותיי, אתם רואים, בלי המפה הזאת, הפרק ג' היה חבל על הזמן, נכון? ומצד שני, המפה הזאת הופכת לפרק ג' זה משהו מאוד יפה, מאוד משמעותי. זה משהו חי, נכון? זה משהו מאוד משמעותי, נכון? יופי. מוריי ורבותיי, פרק ג', פסוק למד ג'. ואי כאשר שמע סנבלת, אתם זוכרים את החבר שלנו סנבלת, נכון? זה אחד האויבים הגדולים שלנו, כי אנחנו בונים את החומה. והם כמובן לא שמחים ולא אוהבים את זה שאנחנו מקדמים את מה שקוראים המפעל הציוני. ואיחר לו, ואיחס הרבה, וילעג על היהודים. זאת אומרת, השלב הראשון היה לוחמה פסיכולוגית של לעג, של בוז, של זלזול. היום לפני אחיו וחיל שומרון, ואומר, מה היהודים העמלילים עושים? היעזבו להם, היספחו, היחלו ביום, היחיו את האבנים מהרמות האפר והם מסרופות. כן, במילים אחרות הוא זורק כל מיני ביטויי לעג וציניות למפעל שהם עושים. הרי זה כל כך דפוק, הכל שרוף שם, הכל כל כך שפוף, הם חיים באשליה שהם יצליחו לשקם את ההרס הגדול הזה. וטוב, יהיה העמוני אצלו, שוב חבורת שונאי ישראל בסעודה חגיגית משותפת, ויאמר גם אשר הם בונים אם יעלה שואל ופרת סחורת חומת אבניהם. זאת אומרת, זה בנייה שטחית, קלת ערך, אפילו בעל חיים יעפיל את הכל, זה הכל לא רציני. זאת אומרת, שוב, עניין של לעג, של צחוק, של זלזול. והנה אומר על כך נחמיה, ושוב אני מזכיר לכם את נחמיה, איש הביצוע הגדול, שבכל הזדמנות מתפלל. שמע אלוהינו, כי היינו בוזה. לועגים לנו. והשב חרפתם אל ראשם. ותנם לביזה בארץ שוויה, ואל תחס על אבונם, וחטאתם מלפניך אל תימחה, כי הכעיסו לנגד המונים. הפרעלים כנראה לא הסתפקו לספר בדיחות בינם ובין עצמם, אלא הם גם ניסו אולי לצעוק צעקות, או לבוא וללעוג בקרבת מקום, וכו' וכו'. וכנראה שהוא חש בהתחלה שדבר זה קצת ככה מחליש את המורל, אבל נחמיה מצליח להתמודד עם החומה הפסיכולוגית הזאת, בפסוק למתחת, ונבנה את החומה, ותיקשר כל החומה עד חציה. דהיינו, כפי שאמרתי, הם בונים בו זמנית את כל ההיקף, והם פרגיעו לחצי הגובה שהם תכנו לבנות. ואין ספק, ואי לב העם, לב העם, לעם לעשות. במילים אחרות, בשעה שאתה עושה מעשה, ואתה נכנס לתוך העשייה הזאת עם סימני שאלה, יצליח, לא יצליח, וגם לא אגים לך, וגם אתה מרגיש שאתה מאוים כל הזמן בעשייה, אבל שאם למרות הכל, ולמרות הסיכויים שנראים לך אולי קלושים בתחילתו של המבצע, אתה מצליח, ואתה רואה שכבר הגענו לחצי הדרך. אין ספק שדבר הזה הוא החיזוק היותר גדול שיכול להיות, שלמרות כל הלחצים, למרות כל החששות, ברוך השם, הכל עולה יפה, מתקדמים בסדר, והדבר ספק מוסיף עוד מרץ ועוד יוזמה ועוד מצב רוח מרומן להמשיך הלאה במבצע. כי כשהדברים עולים יפה, הדבר נותן כוח להמשיך הלאה, להסתער על הקשיים ולהתמודד.
נחמיה היה נביא?
לא.
אז איך הוא מודע למה שקורה במקומות אחרים? זאת אומרת, הוא אומר, זה אצלם בסעודה, הם מדברים ככה וככה.
כנראה שהדברים באו מתוך מידע שהגיע אחר כך. הוא לא חייב לכתוב, זה לא דיווח אונליין. זה כנראה דיווחים שהגיעו אליו בהמשך הדרך, והוא ידע שהם צוחקים, ואולי אפילו אמרו, ישבנו אתמול בזה, וצחקנו עליכם, ואנחנו באנו פה להראות את מה שאתמול דיברנו בסעודה. זאת אומרת, הגיע אליו בדרך כזו או אחרת, כשהוא כותב במבט לאחור את כל ההתרחשות, אז יש לו כבר אינפורמציה יותר רחבה על הדברים שהיו. בסדר? אז כמו שאתה הרבה פעמים, אני יודע, מישהו כותב היום ספר היסטוריה, על, אני יודע, על הקמת המדינה, על, אני יודע מה, אתה יודע מה דברים מתוך ארכיונים, מתוך דיווחים כאלה אחרים, מה שקרה גם בצד השני, את, אפילו סרטים רבים שעשו, שראינו את, את כל הדברים, את ההפקות שעשו למשל על השואה. אז יש כל מיני רעיונות עם נאצים שישבו בכל מיני דברים, ספרו לך מה הם עשו. בוודאי שזה היה בשעת מעשה, לא יודעת, אבל היום אתה יודע גם מה הצד שכנגד תכנן ומה היה, ומצאת המסמכים של הצד זה. ואתה יכול לעשות היום איזה מבט ככה רב כיווני על ההתרחשות. בסדר? פרק ד'.
רב, מה מפריע כל כך בכל הלאג ומה שצועקים?
תראה, אין מה לעשות, שאתה נמצא במציאות שאתה לא הולך למבצע קשה, אתה לא בטוח שאתה תליח בו, המבצע הוא, אין הרבה כוח אדם, המציאות היא שחטפת לא מזמן מכה, אתה צריך ללכת לזה, ולבוא צוחקים עליך, זה מרפא ידיים, לא עזר כלום, אתה צוחקים. תראה, בוא נדבר, אני יודע, על מפעל הציוני שקיים. אתה איך אנשים שהיו בהתחלה בגדרה, בחדרה, שהספיקו לבנות, אני יודע, כמה בתים. עוד עמדו וצחקו להם. זה בבית, גם להם היה קרסמו ספקות בלב.
כן, אבל כבוד הרבים שלך, אתה לא מצפה שהם יועדדו אותך.
לא משנה, אבל תראה, בוא נגיד שהם לא אמרו דברי הבל. הם אמרו דברים שהיה להם בסיס. באמת, אין להם הרבה כוח, אין להם הרבה כוח אדם. האמצעים שלהם מוגבלים. ויש לחץ. באמת, הם אמרו דברים, תראה, תראה דוגמה היום. ללכת לבנות יהודה ושומרון. לחץ אטומי יתן על כל בית. אנשים שהולכים לבנות היום יישובים, כל מיני מקומות. אנשים שהולכים לכל מיני מאחזים. המציאות פוחה. אתם כולכם באתם היום למוחד. אתם רואים את אפרת הזאת. אפרת שהיום מילתא דפשיטא היא גדולה. נווה דניאל, משהו גדול. אני שכבתי ונעצרתי על זה שהפגענו לבנות את נווה דניאל. הייתי עצור. יש לי תיק. פלילי. הפרת הסדר הציבורי כאילו זה, באמצע הג'אבל, סדר ציבורי, לא משנה, תיק, כן? הפרנו שם את הסדר הציבורי, החתולים לא יכולו לעבור בכולה עקוף עדה. בקיצור, כן? אז זה הסעיף שהיה. תבין, אתה הלכת אל הבלתי נודע. כשעלינו לאלון שבות בהתחלה, עלינו ברכת אבן הפינה של אלון שבות, ועלו פה, והיו פה בהתחלה על ידי איזה שבעה בתים למטה, חלוקי נחל שם בכניסה, כלום לא היה. כן? בדיוק אתמול שהלכו לי פה מזכירות הישיבה, תמונות שעברנו על הטרקטור מכפר עציון אלון שבות בממשלנו, כי הוא מעני לזהות את מי זה החבר'ה ששם נמצאים על הטרקטור, כי רוצים, אני יודע, לתעד את זה, אז בדיוק אתמול ישבתי על זה, שירה בורשטיין, יושבת פה במזכירות של הישיבה, אז היא שלחה לי את זה באימייל, שלחתי לה היום, פשוט תרי. אבל כשעלינו לפה, מה היה פה? כלום. היה פה איזה, לא היה חשמל, לא היה עוד מים. היה איזה כמה מכלים ירוקים פה שהביאו לנו מים, עם איזה מכלית כל הזמן. הגנרטור שכל 12 שעות היה צריך לנוח. הייתה מנורה אחת כל בניין לבית. היה מנורה אחת, ובין לבין הייתה מנורה שיהיה תאורת רחוב. מה זה מנורות? לא מנורות כאלה, לא נוסעתים. מנורות האלה, אתם יודעים, של האגסים האלה, של פעם, וגם זה. מכונת כפי, היו פה כבר כמה משפחות. הרב גדעון פרלה היה פה, הרב יואל בינון, היו פה משפחות ראשונות שהיו. הם היו יכולים לקיים, הרב שביר, יכול לעשות תורנות. כל משפחה, מכונת כביסה אחת יכולה לעבוד. כי אחרת שתיים יובים, הם מפיל את העסק. לחמם בוילר, תורנות. כל אחד יכול לחמם בוילר אחד. למה מתקים שני בוילרים? הכל נופל. אז פשוט וצחקו עלינו גם כן, גם אז היו שמאלנים שאמרו מה גוש עציון, הם יישובי דמה, יישובים, זה דברים. בכל אופן אתה הולך ובין הערבים ובין כל זה, כולם צוחקים עליך. בסוף אנשים שעושים דברים שהם לא צפויים, שהם לא זה, צוחקים, זה מתיר מורך בלב. שהולכים לעשות דברים, קח את הפרויקט הזה של החרדים שמתגייסים לצבא, זה לא פשוט מבחינתם. אם יצחקו עליהם וילגעו להם, אז הם יחו רוורס. כל האחר עסק היה שזה היה בשקט. עכשיו התחילו לעשות להם כל מיני סיפורים. ידעו, תעזבו אותם, לא צריך כל העסק הזה. זאת אומרת, שיש לעג למשהו שהוא בחיתולים, שהוא בהתחלה, שיש הרבה ספקות על היכולת לממש אותו. כל לעג, כל דבר, כל דבר משפיע. עכשיו, אם אתה לא נחוש בדעתך, ואתה לא מוכן לשלם גם מחיר של לעג ושל דברים כאלה, מצא תגבול, אין החוכמה. רק התמדה, רק עשייה, ומתוך דבקות וזה. יתביא אותך. הדברים שעברנו פה, שהם רואים את הדברים האלה, על כלום, לא הכלום, ג'בלות ריקות. כל המקומות האלה, מתוך אמונה ומתוך מכות, ומסתבך עם החוק, והסיפור חוזר על עצמו, כל הסיפור הזה, זה פשוט מציאות מטורפת, אני פשוט הייתי בסרט הזה כבר עשרות פעמים, אבל ההבדל הוא אחד, למה אני צוחק על זה? כי כל מקום ששכבנו, אחרי כמה זמן, יש שם בתים ויש שכונה ויש שורים. אז אני היום מצפה אביחי, ומצפה פה ומצפה שם, ומה שקורה, אבל רבותיי, המציאות מוכיחה. ואיפה לא הייתי? הייתי בזית ובאפרת ובכל פעם מקום אחר, ועל הדגן ועל נווה דניאל ועל איפה לא, ועל תקוע בהתחלה ועל נוקדים ורחלים בשומרון. אתה יודע, רחלים זה היה סיפור, חבל, לא היה כלום, היה שם רצח שני אנשים, שתי נשים, איש ומתנהג האוטובוס ורחל דרוק מזה. ושכבנו שם 3-4 שנים באוהל, הייתי יושב שם תרנות באוהל, תקבע לישון שם על אוהל היה שם. רבותיי, היום יש יישוב. הייתי יושב שם לפעמים בתורנות, הייתי נוסע רק לשם בשביל להפגין אוכרות, כלום לא היה. אוהל לבד בשטח, בית השטח. והתמדה ולא ויתרנו, והיה שם איזה אנדרטה וזה וזה. וואלה, נהיה יישוב. יש יישוב היום. עם מחלף אפילו. ככה זה. חבר'ה, כל דבר עוסק בעקשנות. ובתחילה להגו. יש מה, שלא היו ספקות בלב? היו ספקות בלב. מה אתם הולכים פה? מה הבעיה פה? פה בין הערבים? כל הזמן יש. וברוב היהודי. ללכת לגור בלוב המוסלמי. כל מיני מקומות. וללכת לגור בתוך חברון. היישוב הייתי בחברון. במערת המכפלה. זה סיפור. הבן שלי התחתן במערת המכפלה לפני, בקיץ לא זה, הקיץ הקודם. לא זה לעשות חתונה במערת המכפלה. עכשיו, לפני חודש, שנה וחצי, לא תגיד לי, אחרי ששת הימים. אני ללכת חתונה במערת המכפלה, אבל אתה יודע מה, מי יבוא לחתונה? אף אחד לא יבוא, כולם יפחדו. וואלה, מה זה מפוצץ? מה זה מפוצץ? כולם באו לאבקה, כי זה לא, לא לשבת לכל פולקה ועוד איזה אולם מפואר, לא יודע מה, רנסנס, אני יודע מה, זה לא חוכמה. לבוא לחתונה במערת המכפלה, וואלה, זה אתגר. זה משהו. כולם באו. הייתי בטוח שחלק יבוא. אמרתי לך, מה יודעים מה עשה? מי שירצה לבוא, יבוא. מי שלא רוצה, שלא יבוא. אנחנו עושים. מה זה? פוצץ היה. הזמנו אותך לה. עוד אוטובוסים ועוד כל הזמן. למה היה מלא? כולם רצו לבוא. לא אף אחד לא ויתר. אין לך. אתה פשוט צריך ללכת באמת שלך. זה דברים זזים. לא, לא, אבל זה לא. שהם חבר'ה לא מתחסמים ולא פה. לא מושכים רגליים. מושכים רגליים. לא לכולם זה ללכת ככה בראשית. עכשיו כולם באים לאפרת, זה יפה, זה לא נשפות. מי רוצה לבוא בהתחלה לגור בלא נשפות? מי רוצה לגור בהתחלה באפרת? לא היה כזה כביש, כמו הכביש המנהרות, כבישים, תאורה. עשינו פה שלושת רבעי שעה, הסתובבנו בתוך בית לחם, בתוך דשא, חטפנו אבנים, מטעני צד, לעמוד בתור. היינו יוצאים לתקופה שהיינו עושים פה בשיירות, היינו צריכים להתרכז בבית לחם ויוצאים בשיירה, מלווים עם, 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 עם רכב של משמר הגבול, עם שירונית של משמר הגבול. עשו לנסוע בלילה, רק עם ליווי בשיירות. זה לא רק תשח, זה גם היה אחרי. חבר'ה, זהו זה, זה בחיים. יש כאלה שלוהגים ולוחצים, יש כאלה שרוצים הצידה. כמה אנשים מגוש עציון נסעו מזרחה מצומת אפרת? כמה אנשים נסעו דרומה? כולם מכירים את הדרך מגוש עציון לירושלים. כמה אנשים בגילו עוד לא עברו את כביש המנהרות ונסעו לראות מה זה היה היישוב הכי קרוב, 5 דקות נסיעה? המון יש בגילו שעוד לא נסעו, לא יודעים מה זה. בשבילם גילו זה סוף העולם. יש הרבה חבר'ה בגוש עציון, שלהם צומת עכוז זה סוף העולם. כמה נוסעים לקריית ארבע, כמה נסעו לחברון, מי נוסע לדרום הר חברון, כל אחד והערבים שלו. מה לעשות? אני זוכר שעשינו פה, חבר'ה מכפר דרום באו ללמוד לפני הגירוש, אז היה לי פה קורס של ציור שטח. אז אמרתי להם, טוב חבר'ה, חבר'ה של כפר דרום, זה אחרי הפיצוץ שדפקו להם את האוטובוס ששם עם החבר'ה, ששם היה גם נהרגו וגם נפצעו קשה, גם ילדים והכל. אז אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו נוסעים היום לסוג, מה מערת המכפלה? חבר'ה, אני כפר דרום. למה כל אחד מהערבים שלו? אני כבר יודע שכל הערבים בכל מקום אותו דבר. אני נוסע לכל מקום, נוסע לקרני שומרון, ליד שכם, להר ברכה, לכל מקום אני נוסע. נוסע לדרום הר חברון, ביום, בלילה, גם הילדים שלי ככה. אין בעיה, נוסעים בכל המקום. לא נבעל. זה הכל עניין של חומה פסיכולוגית. אין מה לעשות. הכל חומה פסיכולוגית. טוב, רבותיי, פרק ד'. והיא כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים. אתם רואים, המון חברים איתנו.
הערבים זה משהו מוגדר היום גם?
ערבים, עוד לא היו אז ערבים במובן של מוסלמים וכו'. ערבים היו שבטי נוודים בדואים כאלה. כן, 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 ערב. בהחלט כן. כי הם, אז הם היו עד אז עובדי עבודה זרה, הם לא היו מוסלמים. בכל אופן, כי עלתה ארוחה רפואה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד, וכי הם ראו שעם בדיחות לא מצליחים לעצור את התהליך, עם לוחמה פסיכולוגית לא מצליחים לעצור את התהליך, אז ויקרו כולם יחדיו לבוא ללחם בירושלים ולעשות לו תואה. לא זה לנחמיה, כי הם הבינו שנחמיה הוא האיש שמה ששינה את פני המציאות. מאז שהוא הגיע,
מה זה תואה?
תואה לסלק אותו מהדרך, עדיין בברית קלה אלגנטית לחסל אותו. טוב, שוב, האינפורמציה הגיעה אליהם. איך, תכף תראו עוד מעט. איך? לנחמיה יש מקורות מידע, גם כן. ונתפלל אל אלוהים. שוב, תפילה. ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. כן, הוא מארגן במקום משמר אזרחי. ואתם זוכרים שאמרתי לכם שהוא לקח איתו את הליווי הצבאי? על דעת כן. כדי ליצור סיטואציה שכולם יתרגלו שלא יש היתר מצד השלטונות להחזיק כוחות מגן צבאים. ויומר יהודה, קשל כוח הסבל והאפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. דיינו, יש להם מסוים שהם כמעט נשברים, כי הם לא מסוגלים. בלילה שמירה, ביום עבודה קשה, בלילה אפשר לעבוד, כי בחושך קשה לעשות. היום אפשר לעבוד כי יש לך פרויקטורים גדולים, תוכל לעבוד, יש פרויקטים שבונים 24 שעות ביממה, מרביצים תאורה כמו שצריך, עובדים. אבל פעם היו עובדים מצאת החמה, עד צאת הנשמה, זאת אומרת, עד שקיעת החמה. כן, היו עובדים, הם היו עובדים קשה. אם קודם יכלו ללכת לישון טוב בלילה ולקום בבוקר, אז מה? עכשיו הם צריכים לעשות שמירה בלילה. ויאמרו צרינו, לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנו. והשבטנו את המלאכה. במילים אחרות, הם יודעים, אנשי יהודה, שהאויבים מתכננים לפרוץ, וגם זה יצר לחץ, כי מחוץ מהעבודה הפיזית והשמירות היה גם לחץ פסיכולוגי מהפחד שיהיה מתקפה צבאית, והם יודעים שהם נמצאים באופציה של מתקפה צבאית שתשבש את התקדמות בעניין החומה. והי כאשר באו היהודים היושבים אצלה, אתם רואים איפה הם יודעים, יש יהודים שגרים באזורים שקרובים שטח של כל האויבים האלה, וכנראה הם העבירו מידע. ואמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשבו עליהם. היינו מקבלים שוב ושוב מידעים על תוכניות של תקיפה מצד האויבים. והנה על זה אומר לנו נחמיה, ועמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחיחים. היינו במקומות שקיבלנו מידע שעומדים לתקוף שם, העמדנו מערבים, העמדנו כוחות שהתחבו במקומות המבודדים הללו, ועמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רומחיהם וקשתותיהם. הוא מצאת אותם פה עם כלי נשק, וירא ואקום ואמר אל החורים ולסגנים ולתר העם, אל תראו מפניהם, את השם הגדול והנורא זכורו, וילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. במילים אחרות אנחנו נלחמים על הבית כפשוטו, על בני, על הבית פיזי ועל בני המשפחה. אנחנו לא פה, זה לא מלחמת לוקסוס, לא הולכים פה לעשות, אנחנו פה לוחמים על עצם הקיום שלנו. והוא בכך דוחף אותם, הוא מעודד אותם, הוא מחזק אותם, ונותן להם עוז ותעצומות לעמוד נגד האויבים שזוממים לתקוף ולזעזע ופרק את הכל. והי כאשר שמעו אויבינו, כי נודע לנו, אם אתם קיבלו מודיעין חוזר, שאנחנו ערוכים לקראת המתקפות שלהם, ויפר האלוהים את הצטם. דיינו, כשהם ראו שאנחנו ערוכים, אז הם החליטו לא לתקוף, כי חבל להם להיכנס למקום שבו הם עלולים לספוג מפלה. ונשוב כולנו אל החומה, איש אל מלאכתו. כשהמלך בטח הביטחוני ירד, יכולנו להחזיר את כל הכוחות למלוא עבודה. ואם מן היום ההוא, חצי נערי עושים במלאכה, וחציים מחזיקים והרמחים, המגינים והקשתות והשריונים. דיינו, חילקנו את הכוח, חלק עסק במלאכת הבניין, וחלק עוסק באבטחה. והשרים אחרי כל בית יהודה, הבונים בחומה והנושאים בסבל, עומסים. באחת ידו עושה במלאכה, ואחת מחזק את השלח. והשלח זה החרב. דיינו, הם עובדים, ואקדחים עליהם, חרבות עליהם. זאת אומרת, כל אחד הוא בעצם גם בנאי, אבל הוא גם בעצם יכול להפוך תוך 30 שניות, אם יש מתקפה, ללוחם. הוא שם מציד את כלי העבודה, ועם כלי הנשק שהוא חגור בהם כל הזמן, הוא יכול מיד לזנק לעבר היד. והבונים איש חרבו עשורים על מותניו, הוא בונים. והתוקע בשופר אצלי. ומה תפקידו של התוקע בשופר? התוקע בשופר זה סירנה כזאת, שבאמצעותה הוא אומר על החורים ולהסגנים, ואל יתר עם, המלאכה הרבה ורחבה. ואנחנו נפרדים על החומה, רחוקים איש מאחיו, כפי שראיתם קודם, בתוואי החומה. מרחקים גדולים זה מזה. והבעיה היא שהמתקפה יכולה לבוא במקום מסוים. ואנחנו חייבים בפיזור הכוחות כדי לקדם את הבנייה של החומה לאורך כל התוואי. מצד הצד הצבאי, כדאי לפעמים לרכז כוחות במקומות מסוימים אם תהיה מתקפה. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תקבצו אלינו. אלוהינו ילחם לנו. במילים אחרות, אני עושה פטרולים. לידי יש תקיעת שופר. תקיעת שופר בצורה מסוימת תבטא סירנה. זאת אומרת שפה יש מתקפה. ואז האנשים יצטרכו להגיע למקום שממנו תהיה הסירנה, כדי לתגבר שם את הכוחות בשביל המתקפה שמתרחשת בנקודה הזאת. היינו מה שקוראים לרכז כוחות צבאיים בנקודה שבו בה יש את המתקפה. ואנחנו עושים במלאכה. וחציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים. אלו האנשים שעובדים נשארו בירושלים, הם לא ילכו הביתה, גם כדי להרוויח זמן, כדי שלא ילכו יחזרו כל הזמן, בית שהם ישנים בתוך הירושלים בלילה, אם יש מתקפה הם אפשר להקפיץ אותם ככוח עתודה שיסייע לחזק את הכוחות. אם הם ילכו לגור ולישון במקומות מרוחקים, אי אפשר להקפיץ אותם. ולכן האנשים היו צמודים לאתרי הבנייה, גם לאחר שעות הבנייה בשעות הלילה, כדי שהם יהיו כעתודה לביטחונית אם יהיה צורך. והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. ממש מצב מאוד צפוף. ואין אני ואחי ונעריי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים בגדינו, איש ילכו המים. ובכן רבותיי, פה נקודה חשובה נוספת של נחמיה שנראה אותה לאורך כל הדרך. נחמיה עושה דוגמה אישית. מנהיג שרוצה שהעם, במיוחד שהתנאים לוחצים, הוא רוצה שהציבור יהיה ממושמע, דוגמה אישית שלו, מעורבות שלו, זה שהוא מסתובב כל הזמן בשטח, רואים אותו כל הזמן, רואים אותו כל הזמן בדריכות, שהוא מעורב, שהוא מלווה את הדברים, הוא בשטח, הוא פותר בעיות שצצות ועולות, רואים אותו כל הזמן לנגד, הדבר הזה מרומם את המורל של האנשים, שמצב שלהם לא קל, הם עובדים עבודה פיזית קשה, שמירות, מציאות של מתח ביטחוני, מתח פסיכולוגי, הכל הכל, הנוכחות המתמדת של נחמיה ושל אנשיו בשטח, והשותפות המלאה שלהם, בכל הכוננות ובכל העשייה, נותנת כוח, היא נותנת דוגמה אישית, נותנת הרבה ביטחון שיש להם יכולת להשפיע. וזה אחד הדברים היפים ביותר שיש פה אצל נחמיה, הדוגמה האישית שנראה אותה בעוד תחומים בהמשך. הוא אומר, אנחנו לא מורידים בגדים. מה שקוראים, אנחנו כל הזמן בכוננות. אנחנו כל הזמן דרוכים. גם כשאנחנו הולכים להתרחץ, איש ילכו המים, הולכים להתרחץ או לעשות פעולות, אנחנו עם נשק צמוד. הנשק כל הזמן עלינו. אנחנו בכוננות ללא הפוגה. זאת בעצם המשמעות של העניין הזה. ושוב, הדוגמה האישית, הנוכחות, המעורבות הזאת של ההנהגה, כל הזמן, גם במציאות המורכבת והקשה שהעם נתון בה, הדברים הללו בלי ספק הוסיפו הרבה עוז ותעצומות לעם, שבאמת היו לו סיבות טובות כתוצאה מן הקושי הפיזי הגדול, כתוצאה מהלחץ הפסיכולוגי, הפחד הביטחוני וכו' וכו', וכל אלה במידה רבה נוטרלו על ידי הנוכחות המסיבית של נחמיה ואנשיו, שגם נטלו חלק כל הזמן והיו שותפים בכל העשייה, וגם נכחו בשטח לתת מענה לבעיות כאלה אחרות עם הצצות. בסדר? בפעם הבאה נמשיך הלאה, אנחנו סיימנו היום פרקים ג' וד', המשך יבוא בעזרת השם בשבוע הבא. לא אמרתי לא התקלחו, אמרתי כשהם התקלחו אז הם היו יחד עם הבגדים כדי להיות בכוננות. לא אמרתי שהם לא, הם לא עוזבים את השלח כשהם יורדים למים. איש ילכו המים, השלח זה הטרף. הם פושטים את בגדינו עד שאנחנו מתרחצים, ואנחנו כל הזמן בכוננות שולחים לישון. הם התקלחו בלי בגדים, אבל הם שולחים, יש להם את הקרב בידם, אבל הם לא פושטים את בגדים כשהם הולכים לישון. הם כל הזמן כמו בצבא, בשביל כיתת כוננות, מה הוא? ישנים עם נעליים, כל הזמן הם בדריכות ובקנות להקפצה.
הרב, יש לי מרצה שלום מהורים שלך, משפחת ססון.
כן, יפה, תודה.
אני למדתי עם הבן שלהם בתיכון.
יפה מאוד, תודה רבה.
למדתי שהם עוד מעט מגיעים.
נכון, הם באים לבקר, נכון, פחות אפילו, יש לי תוכרית, באים לבקר פה, נכון, יפה, תודה רבה, יש לך כוח. תודה, בהצלחה. נכון, אז צריך להבין אותו. אז הצעתי.
ושאלה כללית.
כן.
יש קשר בין הפלישתים למצרים?
בין הפלישתים למצרים? תראה, לפי ספר בראשית פרק י', הפלישתים היו צאצאים של מצרים.
כן?
תפתח פרק י' לקראת ה... כן. פרק י'. תודה. כן, בטח. אני אמרתי, לא חובה להחזיר. מי אפילו שזורק את זה, שיחזיר לי. מי שרוצה לשמור, תבוא עליו ברכה, אין בעיה. זה נועד לשימושכם, אבל לא לזרוק את זה. מי שמשתמש, ברוך יהיה. מי שלא, זה יביא לי, זה הכל. מאוד פשוט. תודה. אתה מוצא בסוף פרק י' בספר בראשית, בוא תראה. ספר בראשית, פרק י', אז מספרים לנו שם מי היו בני חם, נכון? אז הנה, בני חם כתוב ככה, תסתכל כפסוק ו', ובני חם, יש קוש ומצרים ופוט וכנען, בסדר? אחר כך כתוב לנו בהמשך בפסוק י' ג', ומצרים ירד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יוצאו משם. ראית?
זה לא שמות של אנשים,
זה שמות של אנשים שיצרו עמים אחר. בסדר?
ממש כאילו, אבל מחקרית זה גם...
זה סיפור יותר מורכב. מי שדן הרבה בסוגיה הזאת יפתח, פרופסור ליצור, כותב על זה מאמר ארוך בספר, בדת מקרא, במבוא לשופטים. תסתכל שם, על תולדות הפלישתים.
כן, אני אציג הרבה מאוד. בסדר?
אם אומרים שזה שמות של אנשים, אז כאילו זה לא אבא פלישתי יצא מהמצרים, כאילו היה מישהו שקוראים לו...
תראה, גם בכלל...
או שזה יותר סימבולי השמות האלה.
זה לא סימבולי, זה ממשי, אבל תראה, זה מה שקוראים מוצא אתני. מאיפה יצאו היוונים, מאיפה יצאו הרומאים, מאיפה יצאו... זאת אומרת, יש פה איזה... ודאי שזה התחיל בסוף מאיזה איש אחד, משבט אחד, ממשהו כזה.
כן, אבל אם הפלישתים באו מצרים, אז אחרי שמצרים נהיו אומה, אז...
כן, זה מבט, תראה, זה מבט של פרק י' שנכתב על ידי משה רבנו. זה לא קרה, זה לא תיאור מלווה דברים, זה תיאור שמסכם את התהליך. התהליך הזה נכתב בימי משה רבנו הרבה שנים אחרי שזה, זה קרה עוד בימי אחרי המבול. תהיינו, אנחנו מדברים פה, ספר התורה נכתב בערך 1,000 שנה אחרי שזה קרה. בינתיים קרו כל הדברים האלה. רק ספר בראשית מספר לך איך התפתחו הדברים הללו.
אין דרך לראות את זה שזה סימבולי, זה לא באמת כאילו אנשים שהיו.
תראה, זה...
קשה להגיד שכל העם היה לו מישהו שהתחיל אותו בשם הזה ממש.
אז יכול להיות ש... עכשיו, אני לא יודע להגיד לך תשובה מדויקת. כתבו על זה הרבה דברים. תסתכל, יש אחד גרינץ שכתב על זה מוצאי דורות. אנחנו כותב על זה, פרק י' בספר בראשית. יש הרבה דברים, כתבו על זה הרבה דברים. תסתכל בדעת מקרא על פרק י' הכי טוב לך. דעת מקרא על פרק י' הוא עושה שם סיכום יפה של כל השאלות האלה שלך. בסדר?
הרב, פעם אתם כשקימו כל מיני מקומות פעם כשקימו מקומות דברים כאלה אז גם מלכו נגד הממשלה
כן, לצערי הרב, כן כולל את המצפות שקימו הממשלה ולא תעלו אנחנו עלינו עוד לפני שקיבלנו שוב אחרי שעלינו, אמרו טוב, תעלו לא, אז עוד לא יהיה בשלב של הפינויים. הפינויים זה המצאות של השנים האחרונות.
כן,
אבל שזה התעסקות זה עבד. כן, אתה יודע. זה לא מהקודם, זה התעסקות, אבל זה מורכב יותר. טוב, להתראות. טוב.